אנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו נסיים או בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן. אז אני רוצה לעשות איזשהו מודל פה שיעזור לנו, אני חושב, לרכז מידה מסוימת מה שלמדנו. יש מה שנקרא מידה. יש אצל בן אדם איזשהו משהו פנימי, ונקרא לזה איזשהו נטייה. נכון? פחות או יותר. הנטייה זה, איך הרב מגדיר את זה, זה מלבושי הנפש. הדרך שהנפש נוטה להתייחס עם הסביבה. המידה הזאת גורמת לבן אדם לבין היתר מחשבות מסוימות. זאת אומרת, יש לו נטייה בוא נגיד כעס. אז הוא רואה את העולם בצורה מסוימת. זה מכעיס אותו. הוא מתחיל לחשוב, למה הוא עושה לי את זה? ולמה? אוקיי. למדנו שהמחשבות האלו, יחד עם זיכרונות ודמיונות, מולידות מה? רגשות. אז אני כועס. הכעס מוביל אותי לאיזושהי פעולה, ולפעולה יש השלכה. אוקיי? זאת אומרת, אני כועס, אז אני צועק עליך. אני זורק חפצים. נכון? זאת אומרת, יש לי מידה, זה מגיע למחשבות, זה מביא לרגשות, זה מביא לפעולה והשלכות. ומה למדנו עד כה? למדנו שאדם יכול, כדי לנטרל את ההשלכה של המידה, כאילו לא להתנהג ולא לחשוב בדרכים שהם לא מתאימים לך, אפשר לשנות את הזיכרונות, זה יביא לרגשות שונים. אם יש רגשות שונים, זה יגיע לפעולה שונה. עכשיו, מה שאנחנו בעצם למדנו, והנה חלק מרכזי, שעל אף שהחיצים הולכים ככה, מתברר שהם גם הולכים בצורה הזאת. זאת אומרת, אם אני, זה לא רק שהמידה גורמת למחשבה, אבל אם אני משנה את המחשבה, אני משפיע על המידה. אני משנה את הרגשות שלי דרך המחשבות שלי, זה משפיע על המידה. זאת אומרת, אני יכול להגיע לשינוי מידות על ידי שינוי מחשבות, שינוי רגשות. פעם הקודמת דיברנו על שינוי פעולות, נכון? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז לכן, זאת אומרת, אתה יכול לשנות את הפעולה, אתה תקבל שינוי במידה. ודיברנו על ההשפעה של הסביבה וכו'. ופה היום אני רוצה להתייחס למקום הזה, להשלכה. ודרך שאנחנו יכולים להשתמש בהשלכות של התהליך הזה, גם לשנות את הפעולה, את הרגש, את המחשבה, בסופו של דבר לשנות את המידה. עכשיו, מה אני מתכוון? שוב, זה מבוסס על מה שהספר החינוך אומר לנו, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, אדם שעושה פעולה, הוא גורם לשינוי פנימי, מתברר שזה גם קשור להשלכה. מה אני מתכוון? הרי בוא נגיד שיש אדם עם מידה של כעס, ולא טוב לו. הוא רואה שזה מידה שלא משרתת את המטרה. אז מה קורה? הוא אומר לעצמו, אני לא רוצה לכעוס, נכון? אבל זה לא מספיק, כי הנטייה, המידה היא מאוד חזקה, הוא כועס. אז מה ההשלכה של הכעס? אז הוא מרחיק חבר, הוא מרגיש לא טוב, הוא משיג בדיוק ההפך ממה שהוא רוצה. אז למה ההשלכות השליליות האלו לא עוזרות לו גם לשנות את הפעולה, את הרגש, את המחשבות במידה. הרי הוא יכול לראות, אחרי החורבן, שלא טוב לו. אז למה הוא לא מסוגל, על בסיס זה שהוא רואה, לא טוב לי, לשנות את הכל? ויש כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שהמידה פועלת כהרגל, ולכן הוא הולך כל כך מהר, שברגע שהוא נדלק, המחשבה הזאת שלא טוב לי, הוא נשאר אחורה. כי זה נכנס לרגש, זה נכנס לצעקה, והרעיון הזה, שהיה לו לפני 5 דקות, אין בעוצמה של הרעיון מספיק כדי לעזור, לעצור את הזרימה. דבר נוסף, שהרגשות האלו, ברגע שהם מתחילים לפעול, יש להם עוצמה אדירה. נכון? כעס, קינה. ולפעמים הכוח של שכל אין בו כדי לעצור את העוצמה של המידה שנכנסת לרגש. אז יפה, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה לכעוס, לא טוב לי לכעוס. נו, מה לעשות? לא טוב לי, אבל הרסתי. נכון? אז אם כן, דרך הסיבה הראשונה זה המהירות, הסיבה השנייה היא העוצמה, ויכול להיות שיש סיבה שלישית, ועל זה אני רוצה לתלות את השיחה שלנו היום. שלאמיתו של דבר לא מספיק שווה לו. זאת אומרת, משהו משלם בזה שאשתו הרוסה, בזה שהוא הרחיק את החבר שלו, בזה שעוד פעם הוא איבד מקום עבודה, ודאי שלטווח הארוך לא טוב לו. אבל אנחנו לא חיים כל הזמן בטווח הארוך, נכון? אנחנו חיים את הרגע. ולכן באותו רגע זה שווה לו. כי לא כל אדם פילוסוף שמתכנן את החיים על פי איזשהו תפיסה ארוכה. אנחנו חיים את החיים, וזה לא טוב, אבל חיים את החיים הרבה פעמים על פי מה שעומד מולנו. ובזה שמחר יהיה לו בעיות עם מה שהוא עשה, זה לא תופס אותו. הרי אולי זה הפירוש או ההבנה היותר עמוקה של חז"ל, שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז יכול להיות שאחד הדרכים להבין את הרוח שטות, זה בעצם הוא לא מסוגל באותו רגע למדוד את הנזק שהוא עומד לגרום מול הרווח הקטן, שהוא ירגיש טוב שהוא אמר לו מה שהוא אמר לו. זה שטות. כי כל בר דעת היה יכול להגיד, זה לא שווה לו. אבל הוא חוטא, כי באותו רגע הוא שבוי מתוך התאווה, הכעס וכו' וכו'. אז אם אתם איתי במהלך הזה, אתם יכולים לראות דרך נוספת לשנות את הכיוון ולשנות את העמידה. ומה הדרך הכי? לשנות את המחיר. לשנות את ההשלכה. הרי ההשלכה הרעה של המידה הרעה זה לטווח הרחוק. מה יקרה אם אנחנו לוקחים את המידה הזאת וכל מה שהוא גורם, ואנחנו עוזרים לבן אדם לשלם עלות מאוד גבוה? אז בעצם אנחנו נעביר את המאבק נגד המידה הרעה מהמגרש של טווח ארוך, שלא משחק, למה? טווח מיידי. ואני אתן לכם דוגמה של אדם שנחשב, אדם ששמעתי עליו את הסיפור הזה. הוא היום ראש ישיבה מאוד מאוד מפורסם ומכובד, ומספרים עליו את הסיפור הזה, שכאשר הוא התחתן, הוא גילה מידה שהוא לא ידע. הרי לא כולכם נשואים, אבל אחד הדברים הנפלאים, בדרך כלל אחרי החתונה, שלא רק שאתה מגלה מי זאת אשתך, אבל דבר נפלא, אתה מגלה מי אתה. מה אני מתכוון? עד שאתה נשוי, אתה לא מכיר את עצמך כאדם נשוי. נכון? אתה מכיר את עצמך כבחור, כבן של, אבל כאדם נשוי, אתה מגלה מי אתה. והוא גילה הפתעה לא נעימה, שכאדם נשוי, המידה של כעס התלבשה עליו. והוא מצא את עצמו בצנות שהוא לא האמין. עם כעסים אדירים על אשתו הטריה הנחמדה, הנהדרת, שעשתה קצת שטויות, ואצלו משהו עשה סוויץ' והוא לא הכיר את עצמו. והוא היה אברך צעיר, ולא היה מוכן לתת לעצמו תגובות כאלה. והוא ישב ועשה דבר חכם. הוא שאל את השאלה הזאת, מה הכי שנוי עליי? מה הכי שנוי אליי? מבחינת החיי יומיום. ואז מהר מאוד הוא עלה על זה שלעשות ספונג'ה לכל הבית, זה דבר שהוא לא סובב. הוא פשוט רואה את זה ככמה מהמדרגות של גיהנום. זה בשבילו סיוט מהלך. ולכן מה הוא החליט? שפעם הבאה, שהוא מתחיל לאבד שליטה על הכעס שלו, הוא מיד עוצר, מוציא את הדלי, ממלא אותו עם מים, ושוטף את כל הבית. ברגע שהוא מתחיל, הוא עשה לעצמו איזשהו קו, ואמר, ברגע שאני עובר את הקו, דלי. עכשיו, היה לאשתו 3 חודשים של בית מבריק. ולאחר 3 חודשים הוא העיד שלא רק שהוא ניצח את הפעולה של כעס, אבל הוא גם ניצח את הרגשות, ניצח את הזיכרונות, והיום הוא ידוע כאדם שאי אפשר להוציא אותו משלוותו. הוא ניצח את הכעס שלו, דרך הרצפה. Okay. עכשיו, בואו ננסה לנתח את חוכמת הדבר הזה. איך יכול להיות כזה דבר? למה זה עובד? הרי זה כל כך פשוט, כל כך לא מתוחכם. זה הולך ככה. מה אמרנו לפני 5 דקות? הרי באותו רגע שהמידה מתרגמת למחשבות, רגשות וכולי וכולי, ברגע שזה בא לידי תרגום, אז אני לא חושב על הטווח הארוך. כי אני מתאר לעצמי שהאברך הצעיר הזה היה בעל מוסר. הוא ידע שזה דבר רע, זה מידה לא טובה. אבל הרוח שטות נכנסה, ובעצם אמר לו, עכשיו אין לך תפיסה ארוכה. אתה לא יכול עכשיו לתפוס את החובות לבבות, או לתפוס את המסילת ישרים. היום, ברגע זה, שאתה ראית את אשתך עושה כך וכך, התפיסה הזאת, המידה הזאת, בעצם אמרה, עכשיו, היא עשתה, וכאילו לקח את הראש שלו, ושמות את הראש רק על החטא, במרכאות של אשתו. וככל שהוא הסתכל עליו, הוא התחיל להתחמם. וכל ההשלכות מרחיקי לכת בורחו. אבל אחרי שהוא בזבז 2 שעות אתמול, שהוא היה צריך להיות בבית מדרש על השירותים, וכל מה שזה גרם לו, נכנס איזשהו עובדה נוספת מתוך הטווח הקצר. פתאום הפעולה הזאת של כעס, הרגש הזה של כעס, המחשבות כאלו שאיך אשתי יכולה לעשות לי את זה, ואיזה מטומטמת, ומה זאת אומרת, כל המערך הזה קיבל איזשהו התייחסות אחרת לגמרי בראש. מה בעצם ההתייחסות? עד כה ההתייחסות היה, אני צודק, לא יתאחד. נכון? פתאום, צודק, צודק, אבל זה 2 שעות עם דלי. זה מיד, זה. ולאט לאט תפתף הרעיון,
וזה נכנס לתודעה המיידית, וזה נתן לו מה? מה זה נתן לו? איזשהו עצירה. איזשהו דקה שהוא הצליח להתרחק ממה? מהמיידיות? מהטיסה של המחשבות הראשונות? מהעוצמה של הרגש? ובמרחק הזה, בפער, שההשלכה השלילית נתן לו, מה הוא היה מסוגל לעשות? עוד פעם להיכנס לטווח הארוך, למידות יותר טובות, ולגייס את הכוחות להשתלט על הזרימה של הכעס. Okay? אז אם כן, דרך נוספת להשתלט על מידה רעה, זה לראות את התהליך הזה ולהגיע להשלכה שהיא לא מקובלת על גדול לבן אדם. כן, כן. אנחנו פה מתעסקים, אם אתם זוכרים, ברעיון של ארגז כלים. כאשר אדם הולך לעבוד על המידות שלו, כמו צבא, חשוב שיהיה לו כמה חיילות, לא רק חיר. אז גם אנחנו צריכים, לדעתי, שיהיה לנו כמה וכמה. יש אדם שמוצא שזה יעזור, ויש אדם שמוצא שזה לא יעזור. אני תכף אכנס לזה, כי זאת שאלה בהחלט מאוד אינדיבידואלית. אוקיי? כן, בבקשה.
יש אפשרות להשתמש
בשיטה
הזאת גם בשביל לשפר
מידות טובות,
או רק בשביל לתקן
מידות טובות? לדעתי, מה שעובד, תשתמש בו. למה לא? זאת אומרת, כל מה שעובד, צריכים לדאוג, ואני חושב שאחד מכם העיר, שאולי אתה העירת על איזושהי הצעה פעם שהייתה, איזושהי מידה של אי-כבוד. אז ודאי שאם אדם בוחר במשהו שיש איזושהי השלכה שלילית, צריכים לבדוק אם זה שווה. אבל אני אתן לכם עוד דוגמה של רעיון, איפה שאדם השתמש בשיטה הזאת לטובתו. היה אדם שעבד בתחום של, הוא היה כתב, סופר, והוא היה צריך לשבת, אני לא מכיר את המקצוע הזה, אבל הוא היה צריך לשבת מ-9 בבוקר עד 12-1 אחר הצהריים עם דף ריק, ותפקידו למלא אותו. אז יש ימים שהמוזה מגיעה והוא ממלא דפים מדפים שונים, ויש ימים שהוא יושב ולא יוצא הרבה. אבל הוא אמר שזה דורש משמעת. ועצלנות משום מה השתלטה עליו, והוא עשה, הוא תיאר את הבוקר שלו, שהוא היה קם בבוקר, ופתאום היה זוכר שהוא היה צריך לצלצל, לאלף בית גמל, נכון? והוא עבד בבית, ובוודאי שהמקרר קורא לו. ואחר כך הוא היה צריך, פתאום הגן, זה תקופת האביב, ועוד חצי שעה. אתם לא מכירים את הדבר הזה, נכון? של כאלו דברים. אבל אצלו, זה השתלט על הבוקר. והוא בא ואמר, תעזור לי להכריז מלחמה על המידה של עצלנות, קשה לי המשמעת. אז יצא שזה היה תקופת בחירות. אז שאלתי אותו, איזה מפלגה הוא שונא? וברוך השם, פה בארץ יש מבחר גדול. אז הוא חשב ומצא משהו שהיה קשה לו אפילו להביע את השם של המפלגה. זה העלה איזשהו בחילה. אז אמרתי לו, יפה, תוציא בבקשה את הצ'קים, ותכתוב צ'ק של 2,000 שקל למען המפלגה הזאת. ואני הכנתי מעטפה, גיליתי את הכתובת, שמתי בול ואמרתי לו, בוא נעשה הסכם. אם ב-9 אתה לא מתייצב, ואם עד 1 אתה לא יושב, יד על הלב אתה מתקשר אליי, והמעטפה הזאת נכנסת לדואר. אז כמעט והצטרכתי להזמין מוגן דוד. כי המחשבה הזאת שכסף שלו יגיע לסדום ככה לא מצחה בעיניו. אבל אחרי קצת, הוא אמר, אתה יודע מה? אני הולך על זה. והוא התקשר אחרי שבוע ואמר, אתה יודע מה? אתה יודע מה מסתובב בראש שלי ברבע לתשע בבוקר? הוא אמר לי, זה עובד. ואחרי חודש, הוא אמר לי, אתה יכול לזרוק את המעטפה ולקרוא את הצ'ק, אני כבר נכנסתי בתלם. אני חזרתי למשמעת. עכשיו, מה הרעיון הזה? עוד פעם, מה עומד מאחרי הרעיון הזה? חוץ מקצת טירוף. הרעיון הזה בא מההבנה הזאת, שהכל קשור, ואם אני יכול לשנות את המשמעות של הפעולה, ואנחנו יודעים שפעולה קשורה לרגשות, קשורה למחשבות, קשורה למידות, הרי מתברר שאני יכול להיכנס דרך ההשלכות ולהשפיע בכל המערכות. וזה דבר שכל אחד ואחד יכול לעשות. אם הוא מוצא שיש לו מידה שהיא לא מהמידות הטובות, והוא רוצה לעבוד עליו, הוא יכול לחשוב לעצמו מה יכול להיות ההשלכה השלילית. עכשיו אני מתייחס לשאלה שלך, האם זה חייב להיות שלילית? לאו דווקא. היה בן אדם שפעם בשיטה הזאת בחר, אין לו הרבה כסף, אבל בחר סכום גדול לתת לצדקה טובה. עכשיו, הוא במידה מסוימת עובד פחות טוב, כי הרי בסופו של דבר הוא ייתן את הצדקה, אבל אין לו את הכסף. אז אם כן, העוצמה של העונש במרכאות הוא פחות. אבל ודאי שכל אדם יכול לבחור מה שיש לו לעשות. כי כל אדם מכיר את עצמו בצורה הטובה ביותר. אוקיי? כן, בבקשה.
אין חשש שזה יעשה פעולה הפוכה. למשל, בסיפור הראשון עם הדלית, שהוא כל הזמן שהוא ישתוק את הרצפה, הוא יגיד, עכשיו בגלל אשתי גם אני רוצה שאדם ישתוק את הרצפה. והוא עוד יותר יתמלא עליה כעס.
יכול מאוד להיות. ואז יש לנו המשך טיפול. אבל הוא היה בן אדם עם מידות מאוד טובות, והסדק היה רק שם, והוא הבין שאין הדבר תלוי אלא בי. אבל אתה צודק. כל הדברים האלו שאנחנו מלמדים, זה לא פתרון בית ספר. הם רעיונות שאדם יצירתי, שחשוב לו את השינוי, יכול לנצל ולהתאים לעצמו. אני אתן לכם עוד דוגמה, סתם קוריוזה. ואני מביא לכם דוגמה כזאת כדי שיהיה קצת לבבי, אבל הרעיון עובד. והרעיון הוא ככה. פעם הייתה אישה שעוד פעם זה מידה של כעס, אישה נהדרת, אבל הכעס השתלט עליה. והיא הייתה עושה סצנות שהיו ממש מתאימות להוליווד ולא לבית טוב. ואז דיברנו על מה לעשות, וההחלטה הייתה שאם ובמידה הכעס משתלט עליה, עליה לעלות למקלחת, להוריד את הפאה ואת הנעליים, ולהיכנס למקלחת קרה 60 שניות עם כל הבגדים. אז זה, 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 זה דרש שלושה טיפולים, ושהיא פשוט באמצע איזשהו צנה תפסה את עצמה, עלתה למקלחת עם כל הבגדים, נכנסה במקלחת, וזה מאוד עזר. מאוד עזר. עכשיו, איפה למדנו דבר דומה, אבל שונה? ודאי שזה מזכיר לנו את המקרה של יוסף הצדיק. בצורה אחרת, אבל כי אצל יוסף הצדיק הוא היה כמעט, לפי המדרש, מאוד כמעט. ומה קרה לו? נראית לו דמות דיוקניו של אביו. זאת אומרת, מה שקפץ לראש, פתאום פה, כאשר הוא היה פה, היה משהו שהיה בו את הכוח לקרר את הרגש, לתת לו מרחק מהתאווה, ואז ברוך השם היה לו את הכוח להכניס את המחשבות הטהורות. אז להבדיל, לא יודע אם זה להבדיל, אבל הדלי, הצ'ק והמקלחת, יש להם בעצם וריאציות שונות על בדיוק אותו רעיון. אנחנו רוצים לעזור לאדם להכניס למחשבה דרך ההשלכה משהו שעוצר את הזרימה, עוצר את התהליך הטבעי, ומה שניתן לו את היכולת שוב לתפוס את עצמו. כן, בבקשה.
יוסף דוד היה את כל זה
במרום? סליחה?
יוסף,
זה היה את
כל זה במרום. היה?
כן. אצל יוסף המחשבה, זה היה, אני חושב, סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא זרק לו את הזיכרון הזה. הקדוש ברוך הוא כאילו התערב פה. ברגע שהוא התערב פה, הכל התקרר, וזה נותן לו את היכולת.
אבל זה לא אומר לו שמיידי, זה לא של עכשיו, כמו שהיה דמות עם הכל.
אוקיי, בוא נגיד שזה, כן, יש בו את השוני. ושוב, הרעיון הוא שלהיכנס לתוך התהליך הזרימה האוטומטית ולעצור אותו, ולתת לך את היכולת, שוב, לגייס את הכוחות של הטווח הארוך. אוקיי? טוב, שאלות דחות? כן, בבקשה.
מה לגבי לעשות את זה על אחרים? למשל, קובעים כלל בבית, מי שעושה כך וכך, אז הארון שלו יהיה, לא יודע מה. שזה כלל, שהילד נגיד יודע שזה מה שקורה, אז זה גם יכול לעבוד או ששמה...
טוב, זה נקרא, זה סתם חכם לעשות. זה נקרא השיטה ההתנהגותית, וזה נקרא יש דין ויש דיין, ואני חושב שמאוד חשוב בכל בית שיהיה דין ויהיה דיין. זאת אומרת, בזה שיש השלכות שליליות לפעולות שליליות, אני חושב שזה א' ב' של חלק של חינוך טוב. ילד שבשבילו אין השלכות שליליות, אין השלכות מתאימות לפעולות, אז הוא ילד אומלל, כי הוא לא יבין שיש את הישר ויש את העקום. הוא יגיד שכל מה שאני יכול לעשות, אז הבסיס הוא לתמרן. זה חשוב. אז השיטה הזאת היא שיטה חינוכית מצוינת, שיש השלכות בפעולות. אוקיי. שאלות נוספות על הרעיון הזה? אוקיי. עכשיו, אני בשבוע הבא, אני רוצה להגיע חזרה לנושא של המידה, אבל אני שאלתי אתכם בשבוע שעבר, האם יש לכם שאלות או הערות שאתם הייתם רוצים שאני אתייחס עליהם, כי אנחנו כן מתקרבים לסיום, ואני אשמח לקראת הסיום להתייחס לשאלות יותר ספציפיות. יש לכם שאלות שאתם... כן, בבקשה.
השיטה הזאת היא לא מסוכנת?
איך זה מסוכנת?
מה שהוא שאל שם,
אני חושב שאתה שואל שאלה בסיסית ביותר בחינוך.
אז זה כפייה, זה דבר הזה?
כן, כן, אנחנו בעד כפייה.
הילד ילד טוב, אז אני אמיס
לו. לא, לא, לא. אני חושב שכל שיטה אפשר להפעיל אותה בצורה לא מתאימה ומזיקה. הרי כאן כתוב, בוא נתחיל ככה, כמעט ואין מידות יותר טובות, או מידה יותר טובה מרחמנות. זה אחד הסימנים של צאצאיו של אברהם אבינו, נכון? הם ביישנים, רחמנים וגומלי חסידים. אז אין מידה יותר טובה. אז לכן היינו חושבים שכל המרבה, הרי זה משובח. אמנם מה אומרים חז"ל? כל המרחם על האכזרים, בסופה להחזר לרחמנים. זאת אומרת, מה לומדים מזה? שאפילו המידות הטובות ביותר לכאורה, חייבים להפעיל אותם, להשתמש בהם על פי תכתיבים של השכל. ויש מקומות שאפילו מידות שלכאורה הן הטובות ביותר, אסור. על אחת כמה וכמה במידות של גבורה, של גבולות. חשוב במדרגה הראשונה שהילד יקבל גבולות. ולכן כתוב, הוסך שפטו שונא בנו. מה זה אומר? שכל שני וחמישי פשוט לתת מכה כדי שנעשה וי שהוא קיבל את השבט? אני חושב שהפירוש הוא ככה. במקום שהילד זקוק לגבולות והשלכות על התנהגות לא ראויה, זה אכזרי לילד לא לחנך אותו. ואם אנחנו נותנים לו לעשות מעשים רעים ולהתרגל להתנהגות לא הולמת, אנחנו עושים לו עוול. איך לחנך? באיזה מידה? שוודאי שהעונש יהיה מתאים לגיל. זאת אומרת, עד גיל מסוים אין כזה דבר עונש. זאת אומרת, לא מאנשים ילד שאין לו דעת. זאת אומרת, זה, אין טעם בזה, זה רק אכזרי. אבל מורה, או הורה שאומר, אני לא אעניש את הבן שלי בחיים, לדעתי, זאת אמירה אכזרית. כי אני בעצם מוותר על חינוך. אבל אני איתך 100% אם אתה אומר שבמיוחד באנישה, אנחנו צריכים לזהר מאוד שהעונש יהיה מתאים למטרה, וזה לחנך את הילד. ולא יעבור את הגבול ולא יגרום לו איזושהי שנאה והתרחקות. אז אם ההערה שלך היא הערה של עזרה, אני איתך. אבל אם זה בעצם בא כדי לבטל את כל התחום של העמדת גבולות, אז יש לנו חילוקי דעות. אוקיי? שאלות נוספות? אוקיי. אז אנחנו, כן, בבקשה.
האם אנחנו אומרים שבכל מידה ומידה אני יכול בעצם לפעול על פי המבנה הזה? כלומר, בעצם הדרך פרוסה בפניי, בכל מידה ומידה שאני רוצה לשנות, אני יכול לשנות את זה בצורה כזו? או שיש להם מידות שאני אומר עכשיו תבועות באדם, מעצם איזשהו נולד כך, ובעצם אסור להתכחש לאיכשהו עם זה, עם זה אולי בתכונות של כך, אולי הוא קצת יותר כחדן, אולי הוא יותר שמח.
אני חושב שאני שומע בשאלה שלך שתי שאלות. ואני אתייחס לשתיהן בקיצור, ובשבוע הבא דווקא אני אתייחס יותר בהרחבה. שאלה ראשונה, האם יש כזה דבר, מידה שאי אפשר לשנות אותו, כי זה חלק. אני לא מאמין בזה. אני מאמין שכל מידה אפשר להשפיע עליו, המידה, היכולת, כמה צריכים להשקיע, האם זה שווה להשקיע, זאת שאלה אחרת לגמרי. כי יש לנו בחירה חופשית, במידה זאת או אחרת. ודאי שהחובה היא השתדלות. הצלחה לא בידיים שלנו. יש לנו את המחויבות לעבוד על המידות. זה כן, וההבטחה שיהיה לה לזה השפעה. כמה ואיך זה, זאת שאלה אחרת. דבר שני, השאלה של איזו דרך היא הדרך המתאימה לי להשתמש בה כדי לשנות מידה זאת או אחרת, זאת שאלה אינדיבידואלית לחלוטין. יש אנשים, אנחנו פרסנו פה כמה וכמה וכמה שיטות, ואני בטוח שיש כאלה שיושבים מולי שאמרו, וואה, זה מתאים לי, ושמעת משהו אחר במאמה, זה נפל מהירח, לא מתאים לאישיות שלי, וזה בהחלט נכון. ויש גם מידות שבן אדם אומר, המידה הזאת מאוד מאוד יהיה מושפע משיטה כזאת, אבל המידה הזאת, הדרך הזאת היא לא מתאימה לו. זה גם נכון. ולכן מבחינת הבחירה של איזה שיטה להשתמש באיזה מידה, זה די חופשי, זה תלוי במידה ותלוי בבן אדם. ולכן הרעיון של ארגז כלים, הרעיון שכבן אדם כדאי לך ולי לפתח כוחות שונים ודרכים שונות וללמוד מה טוב לנו. אבל על הנושא הזה אני ארחיב בעזרת השם בשבוע הבא, וסביר להניח שאנחנו נסיים בשבוע הבא. תודה.